טוב, ערב טוב, שלום. אנחנו עוברים היום ללמוד את עשרת הדיברות של הבריסקאים. נתחיל בראשון. איש ההלכה מבית מדרשו של רב חיים מפיץ אור בהיר על כל עניין ועניין שהוא מטפל בו. האמת המתגלית לו מקרינה זוהר. ישנה אמת בעלת פנים זועפות, וישנה אמת המאירה פניה אל האדם. עכשיו אתם יכולים לקרוא לבד. אני אסביר על רגל אחת מה הדיבר הראשון ומה עומד בשורשו. מספרים שבעל בית הלוי פעם אמר, אין לי מושג אם הוא אכן אמר את זה, אבל זה פשוט סיפור יפה, הוא נכון גם אם הוא לא אמר. הוא אמר, אני אסביר מה ביני לבין בני רב חיים. הוא אמר, כשאותי מישהו שואל שאלה, בית הלוי היה ידוע כאדם מאוד חריף, מאוד מבריק, עם כוח פלפול גדול. זאת אומרת, כשמישהו שואל אותי שאלה ואני מתרץ לו, אז בסופו של דבר הוא שמח ואני שמח. הוא שמח שהוא חשב על שאלה טובה, ואני שמח שחשבתי על תירוץ מבריק. זאת אומרת, כשמישהו שואל את רב חיים שאלה והוא עונה לו, בסוף אף אחד לא שמח, כי מתברר שלא הייתה קושייה. זה מה שהוא מסביר פה ממש במהלך הזה, כן? זאת האמת שהוא קורא לה מאירה פניה לאדם, שהיא למיתו של דבר היא לא מתרצת קושיות, היא מסלקת אותם על ידי זה שהיא מראה שהיא לא קיימת. וזה באמת מאפיין מאוד יסודי של שיטת הבנה, וזה האמת יכול לבוא מכמה שיטות הבנה. בואו נעזוב לרגע את בריסק, גם בעולם הפילולוגי שמאוד בוחן ובודק באופן מדוקדק נוסח של חיבור, יכול לגלות שקריאה מסוימת הייתה בנויה על סמך נוסח מסוים, ועם חשיפה של נוסח אחר, הרי שאין כאן תירוץ לקושייה, אלא פשוט אין קושייה. כן, והדברים האלה נכונים גם בתוך העולם הרבני. כך למשל, אם נעזוב לרגע את העולם המושגי של בריסק ונעבור לעולם האלטרנטיבי בליטה בתוך ישיבת וולוז'ין, עולמו של הנציב, עולם שלפי מיטב הבנתי הרבה יותר קרוב גם לעולם של הגר"א, זה בדיוק השורש של הדברים. הנציב בהקדמה לשאילתות, נעמיק שאלה איפה? מה אתם רוצים? אני יודע את זה בעל פה, אבל אני מוכן גם להקריא. כשהנציב בא להסביר למה הוא כותב ספר על גאונים, זאת בעצם השאלה, למה אני כותב על הרב חי גאון? זה לא היה מקובל בעולם הרבני ללמוד חיבור שכזה. אז הוא מסביר בלשון מאוד ציורית את מה שדוחף אותו. אפשר לראות שיש כאן סדר יום מסורתי לגמרי. והנה רבותינו האחרונים ז"ל הביטו אחרי משה, הוא הרמב״ם ז"ל, בעין יפה, ובכל חפץ רצו לעמוד על דעתו, בכל מקום שנשגבה הליכותיו משיטת הסוגיה, כפי המורגל בפירוש רש"י ותוספות ושאר מפרשים. הוא כבר ידעו ידוע גדולה, הוא מתאר פה תופעה ברורה. האמת היא זה שיטת הלימוד הישנה של רמב״ם, שמשווים את הרמב״ם למקורותיו. זה גם מתוך תפיסה שההלכה היא מסורת, היא מערכת של ציווי, ורמב״ם הוא מובן אם הוא מתאים לגמרא, ואם הוא לא מתאים לגמרא אז הרמב״ם קשה. ואומר הנציב, יש לא מעט קושיות לגבי מקורותיו של הרמב״ם, איך הוא פירש את הסוגיות, שבמבט ראשון הוא נראה כרחוק. ועל זה הוא ממשיך ואומר, אני מקריא, על כן מצאו עצמם מחויבים להטות דעתו על פי דקדוקים והוויות עם מעט ועם הרבה כפי כוחו של המעיין. כלומר, כדי לתרץ את הפערים הוצאו הרבה הצעות שהם בעלי אופי של פלפול, דברים שהם רחוקים, ככה הוא כותב, וכל שיש לו מוח בקודקודו ודעת ישרה הדרו ועודו, יודע כי לא אך על פי הכרח הבא מפלפולים. כל הסיבה שהם הציעו את הרעיונות האלה לא כי הם נראים נכונים, זה פשוט בגלל הקושייה. ועל זה כותב הנציב, אני מדלג פה עוד פעם קצת, והנציב, אין דרך נכונה להצדיק הצדיק, כי אם עיקר הדדינה, דפירוש הסוגיה היה לפניו משונה, מידיעת בית רבותיו, ועל פי נוסחה סוגה בשושנה או בלשון אחרת. אם אתה רוצה להשוות את הרמב״ם לגמרא, תשווה אותו לגמרא של הרמב״ם. ואת זה איפה אני אמצא? שזה הסיבה לכתוב את החיבור. אני אמצא אותו בגאונים. זה שיטת הבנה שאני אבדיל בינה לבין השיטה של רב חיים. זו שיטת הבנה שבנויה על ידע. כלומר, ידע נוסף יכול לתת לי את המפתח להבין את מה שלפניי. וגם הוא, מבחינת אופיו המהותי, הוא לא מתרץ קושיות, הוא פשוט מסלק אותם. ואני יכול להוסיף שהנציב הבין שההליכה למקורות ראשוניים, לראשוניות של הדבר, הוא שופך עליו אור בהיר, ולכן הוא למד גאונים, ולכן הוא כתב פירוש על הספרי והמחילתא, כלומר הוא למד תנאים, והוא אפילו למד את המקור הראשוני המוזנח ביותר בישיבות, וקוראים לו חומש. הוא למד תנ"ך, כתב פירוש על התורה, וכל בא מאותו שורש. ייצוג של שיטת הבנה שבנויה על ידע ממקורות ראשוניים. מה שקרה בעולם של רב חיים, שרב חיים הייתה לו שיטת הבנה שלא נשענה על ידע, היא נשענה על ניתוח. ובתור שכזאת, כשיטת הבנה שנשענת על ניתוח, היא לא מסבירה דברים כי היא יודעת דברים אחרים, אלא היא מסבירה דברים מתוך הניתוח הפנימי, אבל מבחינת אופייה כשיטת הבנה, גם היא יש לה את האמת המהירה פניה לאדם, שזו האמת שלא מתרצת קושיות, אלא מסלקת אותם על ידי זה שאנחנו מבינים שלא הייתה קושייה. אני אוסיף רק מאמר מוסגר, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, שזה הכוח של המדע הטקסטואלי. זה גם לדעתי אחד מהסיבות שכל כך מפחדים מזה בישיבות, כי זה לא עוד תירוץ לקושיות, אלא היות והוא מסלק את הקושיות, אז הוא הופך את התירוצים האחרים במבט ראשון ללא רלוונטיים. אני רק אגיד שאם יש לו כזה כוח, אז מצווה ללמוד את זה, ככה אני חושב. רק צריך עכשיו לשאול, אני לא... אז מה באמת מקום הדברים האחרים? אני מאמין שאפשר למצוא נוסחה טובה. אבל בכל מקרה, זה מאפיין ראשון של שיטות ההבנה. א', זה לא מקרי, דיברתי בשבוע שעבר, אם זה סתם הפרזות. זו ממש תכונה בולטת, מדויקת, של שיטת ההבנה. לא תירוץ הקושיות, אלא סילוקן. שנית, פה אנחנו מגיעים לבית. שזה גם כוח חזק מאוד דווקא בבריסק, לא בכל שיטת הבנה, הוא גם הכוח שלה, והוא גם, אני ראיתי גם בבעיות שלה, ונקרא ונסביר. הלמדנות של בית מדרש זה צריכה להיות אותנטית, מקורית, תבואה בחותם היצירה האנואיטית של ההוגה. כיבוש תכנים ואידאות חדשים היא תכלית הלימוד. הוא צריך לצקת את חידושיו בדפוסים משלו, להטביע עליהם את חותם חשיבתו. הכנסת שיקולים הגיוניים שאולים, שימוש במטבעות שיצקו חכמי ישראל אחרים, חזרה על רעיונות וחידושי תורה מרחפים באוויר שכל בן ישיבה יודע אותם, וכולי וכולי, כל אלה לא סתם תועבי לשיטת רב חיים היוצרת והנאמנה. אני רוצה קצת להסביר, זה לא כל כך מאפיין שיטת הבנה מה שאני אומר פה, זה יותר מאפיין דווקא את בריסק, במובן שדיברנו על זה פה הרבה, ששיטת בריסק היא שיטה שכל הזמן תובעת חידוש. כי בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים לומר, לייצר, לא כתוב בשום מקור. פרויקט השו"ת לא היה מוצא את המושגים של רב חיים בשום מקום. הוא עכשיו ימצא אותם, כי רב חיים ימצא פרויקט השו"ת גם כן. אבל הוא לא היה מוצא אותם בשום רב לפניו. ובשון המחשבים, שהזכרתי פה כמה פעמים, האינפוט והאוטפוט הם לא אותו דבר. בשיטות ידע מובהקות, הכנסתי הרבה ידע לראש, עכשיו ברגע הנכון אני צריך לדעת להגיע לידע הרלוונטי. כן? תמיד חכם מובהק, ומי שיודע את הדבר הזה, הוא גם עמל בתורה הרבה, יודע הרבה תורה. וכששואלים אותו, אז הוא יודע להוציא את התשובה. בשיטה בריסקאית, שהיא שיטת ניתוח, שיטה ממשיגה, שיטה קונספטואלית, ביסודו של דבר אתה מתבונן בחומר, בסוגיות, אתה שואף אותם בתוכך, אתה אמור לייצר מושג חדש שלא כתוב בהם. זה הכוח של השיטה. אני צריך ללמוד משניות ולהגיד מה יסוד הדין. ביסוד הדין אני אנסח באמצעות מילים שלא כתובות בתוך המקורות. ולכן זו שיטה שכל הזמן תובעת חידוש, או הייתי אומר במתח שבין חידוש ומסורת, פה נמצאת התשובה לזה בעולם הזה. המסורת היא האינפוט, הידע שרכשתי. אני נמצא בתנועה נפשית של חידוש, על ידי זה שאני את הלב של מה שהגיע אליי אני מנסח באמצעות מושג שאני זה שיוצר אותו. שהמקום הכי בולט בכתבים של הגריד שהוא מדבר בשבח היצירה זה בחלק השני של איש ההלכה, חלק שהכותרת שלו היא כוח היוצר שבו. שם הוא מדבר בעריכות גדולה מאוד על ההידמות לבורא שהוא יוצר, שאדם צריך כל הזמן ליצור וליצור. אני יכול להגיד לכם שהיה לו אבא שכל הזמן דרש יצירות, כמו כל שבוע תשלח לי מכתב, זה לא להגיד למדתי דף יומי מדף ג' לדף ט', לכתוב מה למדתי השבוע זה להביא קושיה עם תירוצים עם יסודות. ואני יכול להגיד זה כוח שמצד אחד מאוד מאוד דוחף ליצירה, אני יכול להגיד שיש לו גם מחירים להתבטא ככה. של אמא שלי התבטא פעם בפני שכשהוא היה זקן והוא היה קשה לו לחדש, היה לו פשוט קשה להרגיש כאדם, כי אבא שלו הכניס אותו לראש רק מי שמחדש הוא עשה משהו השבוע. אבל אני יכול גם לומר כחוויה שמאוד זכורה לי כתלמיד בישיבה, הסעיף ב' הזה מאוד זכורה לי, ואני מבין מה רצו לתת לנו, וגם היום אני רואה בזה הרבה בעיה. זה שהרגילו אותנו שאנחנו צריכים לכוחות עצמנו הכל, שזה בין היתר חלק מהקסם של השיטה הבריסקאית. אתה נכנס בגיל צעיר, לא צריך הרבה ידע כדי לפעול, כדי להגיד משהו. צריך ידע בסיסי, צריך מה שאמריקאים בגוש קוראים לדעת, the basic חקירות, כאילו צריך לדעת כמה תבניות של חקירה, את הנגרות, ואתה יכול להתחיל לעבוד בשיטה של ידע. אתה לא נחשב לפני לפחות 7, 8, 9, 10 שנים, כאילו מה אתה? כאילו, והקסם הזה גם היה שאמרו לנו כל הזמן לבד, כאילו תלמדו בסדר ותנסו לבד לייצר את המושגים. שאני זוכרת את המושג אחד, זה מלהיב, זה מושך, גם תופעות הלוואי היו שאתה לא לומד אחרונים כי אני רוצה לבד, אתה גם לא כך מקשיב לחברים שלך כי אתה רוצה לבד. אני אגיד לבד, גם יש לזה סכנה של גאווה גדולה. ודווקא בעיניי, אני היום יותר מתחבר לתנועה שבעיניי באה במקום שצריך להגיע של ענווה, שכשון המשנה באבות, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. כמו שבכל תחום ידע אחר כולם יודעים שאתה לא יודע הכל בתחום, אלא אתה מומחה לדבר מסוים ואתה נעזר במומחיות של אחרים. גם בתורה זה יכול להיות ככה. כלומר, מישהו כתב מאמר על הסוגיה, טוב לקרוא אותו, טוב לדעת מה הוא אומר. אני יכול להגיד לכם מה התנועה הנפשית שאני זוכר, או שלא היית יודע שיש מאמר, או שהיית קורא ומחפש בו פגמים, כי אתה רוצה לבד, כן. אבל אפשר גם לקרוא וליהנות, כאילו, אפשר פשוט ללמוד כדי לדעת. קודם כל, זה ודאי אפיון, אני חוזר, זה אפיון מאוד 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 בולט בבריס, תחדש, חידוש היתרה, כן? עכשיו מגיעים לדבר השלישי, אז מותר לכם להעיר תוך כדי, בסדר, לא חייבים.
זה אנטגוניזם בשורתיים,
אני חושב שזה הרדווז מסלוט, כן.
The chemist,
כן, בהקדמה יש לו חשוד שנקרא בית הרדווז, שתת הכותר היא לומר דברים פשוטים, זה המטרה, לא להגיד חידושים. ובהקדמה הוא תוקף את רב חיים באופן מאוד חריף. ותב ידיעתי זו ההתקפה הכי חריפה על רב חיים מזמנו. רק להאזן, גם שמעתי הערות של רב חיים נגדו, בסדר? אני לא אצטט אותם, אבל אני מכיר.
יש לי שאלה, למה בריסקאי הליטאי היום? אני פעם קראתי שיש פחות חידוש, שהם...
זה עובד אחרת היום, בוא אני...
שיבה בירושלים שיש סט של...
טוב, כי הם הפכו את בריסק למסורת.
כן.
זה הולך אצלם, מלמדים... זה הולך אצלם כך, שמלמדים רק את מה שרבל וללימד, ורק מהמחברות שלו. אז בעצם הסעיף הזה, אתה צודק, הוא נעלם. אתה צודק.
בעולם שיש... ממשיכים את המסורת שלו? לא כל כך.
האם יש היום מישהו שהוא בריסקר מחדש?
כן, זה מה שהם אמרו על הרב, על רב סולובייצ'ה, שהוא כן, שלעומת אחרים במשפחה. היום אני לא חושב
שזה... האם יש היום בריסקרים מחדשים?
לא חושב שזה...
לא יודע.
זה הפך להיות מסורת.
מה זה בריסקאי מחדש?
מה זה לחדש?
מה זה לחדש?
הם מחדשים בדרכים ודרכים אחרים.
בסדר. אבל אז הם לא בריסקאים, אתה מבין? כאילו זה כאילו מובנה היום שלא תהיה בריסקאי מחדש. כי הבריסקאים כבר כיסו את רוב החומר בשפת בריסק. עכשיו, מה נשאר לך? לא ללמוד כמוהם. טוב, בסדר. לא יודע. שאלה טובה.
לא, אמרת...
אבל הערה שלך נכונה בבסיס, שגם בריסק יכולה לאבד את סעיף ב'. והדוגמה הטובה היא ישיבות בריסק בירושלים. כן, האם הרב סולובייצ'יק העמיד תלמידים שהם בריסקאים מחדשים? אז במובן מסוים כן, במובן מסוים לא. אבא שלי למשל הוא בריסקאי, הוא לא מחדש, הוא מנתח באופן יסודי, אין לו חידושים בשיעור, הוא אומר מה כל האפשרויות. חלק מכוח החידוש של הגריד היה שהוא בחר בין האפשרויות. אני פה ניתחתי אתכם פעם, הוא גם בחר לפעמים בצורה שהיא לא משכנעת. כלומר, הייתי אומר, הפרחה שלו זה אבא שלי. כי רוב הראיות שלי, אבא שלי בניתוח הזהיר שלו, יראה שהן לא ראיות. כי אפשר להסביר בצורה אחרת, אז אחר ראיה. הרי מה היו הראיות של הגריד? יש פה קושייה, ואני אתן לך מושג שיודע להכיל את הקושייה. כנראה שהמושג נכון. אבל אם יבא התלמיד שלו, הרב ליכטנשטיין, אומר, אפשר לנתח את זה כך, 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 כך. אז הלכו הראיות, נשארנו עם אפשרויות. אבל במובן הזה הוא לא מחדש. הוא פשוט מאוד 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 יסודי. בוא נלך ל-YU, כן? הרב שכטר הוא לא בריסקאי בכלל, יש לו בקיאות פולנית בתורות של בריסק. זה מאוד דומה לבריסקאים בירושלים, רק שאין להם בקיאות. כלומר, פשוט חוזרים למה ש... הרב שכטר יכול לצטט את הבריסקאים כמו שהוא יודע את כל אבני נזר, אבל הוא לא חושב כמו בריסקר. אולי הרב רוזנצוויג, אבל אולי. ויש לו סגנון לימוד מסוים שלא תמצא אצל רב חיים גם כן, אבל סגנון לימוד אחר שהוא בני מערכות כמו בהונגריה. הכוונה, הוא לוקח איזה חקירה אחת ומשרשר עליה 32 מחלוקות ראשונים שהוא מצא. רב חיים לא עבד ככה אף פעם. רב חיים למד מחלוקת אחת ובנה עליה הכל. זה מאוד שונה, כי הלמדנות החליפה קצת כיוון. אתה צריך חומרי גלם להיות למדן. שמה היו חומרי הגלם של רב חיים? הוא פשוט הלך למקומות שכבר המחלוקת כבר נמצאת, היא גלויה. איפה הוא הלך? אמר רייבן, הם כבר מתווכחים, מה צריך יותר מזה? דובר עליהם אחד אחד, והנה יש לו תחמושת. הגריד מאוד מאוד אהב ללמוד בעל המור ורמב״ם במלחמות. מאותה סיבה. זה לא סתם שיש שם מחלוקת, יש שם דם שנשפח. זה שדה קרב. זה ממש מזמין ניתוח. על אותו סוגיה הם מתווכחים. שמה קרה היום? כבר גמרו את כל המלחמות, את כל המלמור, את כל ה... אז מה נשאר? אז היום עושים משהו אחר. הרוזנצוויג הוא דוגמה מובהקת לזה. לומדים המון 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 ראשונים, לומדים כאילו טונות של חומר, כאילו ערימות של ספרים כאלה לשולחן, ומה מחפשים ביניהם בעיקר? מחפשים בהם הבדלים, מחלוקות. מה לומדים? רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, נימוקי יוסף, ובמקום להבין שהם בעצם שואלים אותם שאלות אחד אחרי השני, שהרמב"ן שאל את רוב השאלות הגדולות, והם פשוט עונים על השאלות של הרמב"ן, אז הופך להיות מחלוקות קטנות. עכשיו יש לי איזה 22 מחלוקות, ועכשיו אני צריך איכשהו מה לעשות, ליצור פה איזה לומדס שתסביר. עכשיו, זה גם גרם לשינוי כיוון, איך שאני מבין אותו, באיך הלומדס עובדת. שפה אני כבר נתקעתי, אני לא יכול להתחבר לזה, מה אני מתכוון? כשאתה עובד על לומדס מאוד בסיסית, עובד על מחלוקת יסודית, לרוב ההמשגה במקרה כזה היא תהיה, אני עומד מול המחלוקת ומתוכה ממשיג את המושגים. זה למדנות מאוד מאוד טובה, מאוד מזוקקת. אבל מה שתיארתי קודם, המערכות האלה, בדרך כלל עושה דבר הפוך. קודם כל ההנחה היא שכל מחלוקת בנויה על מחלוקת מושגית כמובן, והיה שמאוד מאוד קשה בכל המחלוקות האלה להוציא מושגים, כי המחלוקות מאוד דקות בסופו של דבר. זה לא כמו האש שנשפח מבעל המור רמב"ן. אז מה אתה עושה? אתה יוצר חקירה מתרימה ואתה משליך אותה על המחלוקות, וזה מלאכותי, זה לא למדנות מזוקקת. אבל אני לא יודע לענות על השאלות שלך.
זה לא רוח, כאילו אולי לא בדיוק השיטה של בריסק, אבל ברוח של בריסק להשתמש בכלים
מושגים
מודרניים, אבל ברוח של חידוש כמו דוקטור חיים.
הדוקטור חיים,
אולי הרב חיים עשה גם אלף אחת כאילו וזרק אותם,
יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע. שאלה טובה, איך היה נראה הפח שלו, אני לא יודע. אני יודע שהדפיסו את השיעורים שלו מוולוז'ין, באמת לא נראים כמו החידושים על הרמב״ם. הם נראים אחרת באמת, יש להם כל מיני פלפולים. זאת שאלה טובה. פחות, ונעבור בקצרה לגימל. מה זה גימל? גימל אומרת לא מבחינים בניכר ותפל, הכל צריך להסתדר עד הפרט האחרון, כמו במתמטיקה. שאני זוכר את אבא שלי כשלמדתי אותו את החיבור הזה, לא מעט פעמים גם שמעתי אותו מאיר את ההערה הזאת, שהוא מתרשם שהגריד בעצמו לא נהג כמו שכתוב פה. כמו עד שאתה בבית שאלת אותי מה קורה היום, לא מעט שיעורים שמעתי, ואני גם חושב שזה ככה, שאם אתה משוכנע באיזה יסוד, אתה מרגיש שהגעת לנקודה, גם אם לא מסתדר לך משהו, מה אתה עושה? אתה לא עוזב כל כך מהר את הרעיון שלך. ועם זאת, הרעיון שמופיע פה בגימל הוא רעיון מאוד חשוב, רעיון מאוד מרכזי. אני רוצה קצת להסביר אותו, בעיקר באמצעות המושגים של תומאס קון. צריך להבין שפרטים שלא מסתדרים ולא סתם בעיה שולית. בסופו של דבר, הפרטים שלא מסתדרים אומרים שהרעיון שאתה בונה הוא כנראה לא מדויק. כי רעיון אמור להיות מסוגל להכיל בתוכו, רעיון שהוא מדויק, שהוא נכון, להכיל בתוכו, להסביר כמה שיותר דברים. אם יש דברים שהם מחוץ עלו, שהם לא מסתדרים איתו, זה מגלה בלשון של קום שהפרדיגמה שלך היא לא נכונה. עכשיו קום באמת מתאר, בדיוק כמו אותה הערה של אבא שלי, שהנטייה של רוב בעלי הפרדיגמה היא להתעלם מהבעיות האלו. כלומר, להצדיק אותם או לפתור אותם בצורה אד הוק כזה, כאילו תירוצים מקומיים. הפרדיגמה מתמוטטת ובונים חדשה כשבא מישהו שכבר לא קונה את התירוצים האלה, או כשיש יותר מדי קושיות, ואז מתחילים את פרדיגמה אחרת. כלומר, עצם העלאת הרעיון שאני רוצה שזה יראה עד הפרט האחרון, שהכל הכל יסתדר, זה בא ממקום מאוד נכון, שמתאר מאוד נכון איך בונים רעיון. הוא גם קשור לאלף במובן עמוק, שצריך להבין מה תפקיד הקושיות. התפקיד של הקושיות או של הפרטים שלא מסתדרים הוא לא תפקיד שולי, זה לא זבוב תורדני שמעצבן אותי אז בואו נגרש אותו ונקווה שהוא לא יחזור, אלא ביסודו של דבר הם מגלים שההבנה הקיימת היא פשוט לא מספקת, היא כאילו דוחף אותך. הקושיות הם כוח מניע לבית, לחידוש. הקושיות הם כוח מניע לחפש הסבר אחר, טוב יותר, שיוכל לקחת בחשבון את כל הגורמים. והקושיות באיזשהו מקום, אם אתה מצליח על ידי הלמדנות החדשה לתרץ עוד קושיה או להסביר עוד דבר, זה גם אמור לתת לו איזה תוקף, איזה חוזק, איזה נקרא ראייה. כי הנה, הוא מצליח להסביר גם את זה, אז הוא טוב יותר מהקודמים. אז במובן הזה, יש פה אמירה יסודית. בפועל, בשטח, זה לא עובד ככה, שיושבים על כל פרט אחרון. אני חושב שבעולם המדעי אולי עוד מבקשים את זה, אבל הם מספרים שפרופסור יעקב זוסמן אמר פעם ש5% מהזמן אני אומר 95% מהעבודה, ובכל הזמן הנשאר אני מנסה לגמור את ה5% הנותרים. שזה בא ממקום גם של מחויבות עמוקה לסדר הכל. אני יכול להגיד לך, הבאת את הדוגמה של הדוד שלי, זה גם יכול לגרום לשיתוק לפעמים. כלומר, אז הפרפקציוניזם הזה של לבדוק את התחביר של המשפטים בשפה שדיברו, באזור שהם מדברים, ולדעת מה היה הטיב הסויל, כן, בדיוק איפה שרשי גר ואיך נראו הידיעות של החביות, זה מדהים כשאתה קורא את זה, אבל זה לא אנושי. או השאלה היא נכון כך ללמוד, אני אומר לא רק שזה לא אנושי, קדוש ברוך הוא קצב לנו את החיים, והשאלה אם אתה רוצה באמת, בעצם מה שהוא מציע הוא שתכשיר את עצמך כל חייך לדעת נושא אחד, והרעיון הוא שאחרים כל אחד תפוס נושא ובסוף יהיה הרבה. אני מבין את הרציונל בזה, השאלה אם זה נכון לאמץ גישה כזאת. זאת שני, קודם ביקשתם מה קורה עכשיו, כן, אבא שלי מצא פתרון טוב לגימל, הוא לא מחליט מה נכון, זה פתרון מצוין. הוא אומר מה אפשר, וחלק ממה שאפשר זה שיש גם קושיות. אפשר ככה, אפשר ככה. כלומר, לא שדבר, הגימל הזה הוא בעיקר כוח דוחף במי שרוצה לתת הסבר, לא במי שרוצה לנתח בלבד. בכל מקרה, אני חוזר שהוא לא לגמרי בעצמו, כנראה, לפי כל העדויות, עמד בקריטריונים החמורים שהוא נותן בגימל, למרות שיש תיאורים מדהימים לאנשים שהיו בשיעורים של הגריד, איך הוא היה כל הזמן בודק את הרעיונות של עצמו, כל הזמן מחפש נוסחה חדשה. זה בעיקר היה במקומות, ממה שאני הבנתי, שהוא עסק בקרקע יותר בתולה ראשונית שלא עבדו בה לפניו. הפעם סיפר לי הרב בנימין תבור, הוא תיאר לי את שיעורי יבמות של הגריד. הוא תיאר איך הוא כל שבוע היה בא וחולק על עצמו מהשבוע הקודם, והוא אומר, היו אלופים בשיעור להראות לו את הסתירות הפנימיות, ובכלל לא היה מזיז לו, כי הוא היה כל הזמן בתנועה מתמדת לנסות לפענח את המושגי היסוד של המסכת. מי שפה היה בשריון, אני מבין על מה אני מדבר. אני היום, כשאני אמצא בתנועה כזאת עם התלמידים שלי, אני אומר להם, זה ירי בתנועה. מה זה ירי בתנועה? אתה יכול לעמוד בעמדה ולראות, ואז יש לך טווח יפה, אבל אתה יכול לראות תוך כדי תנועה, ואז הטווח מתקצר. כלומר, בירי בתנועה, אתה כל הזמן פוגש עוד חומרים, בעצם בתיאור של ג' אתה כל הזמן צריך לקחת בחשבון עוד גורמים, כשאתה רוצה להבין בסופו של דבר את התופעה, שאתה מנסה לעמוד על השורש שלה, על המהות שלה, על היסוד שלה. ולכן מה שקורה כשיורים בתנועה, שאתה כל הזמן צריך להיות מוכן ועירני לשנות את הדעות שלך, לא לדבוק ברעיון שנאמר קודם, כולל, וזה ד' וזה נסיים להיום, בסדר? פשוט כן זמן, הייתי רוצה לגמור את זה, אבל לא נורא, פעם הבאה. וזה ד', הוא מדבר על נושא המצפון, וזה באמת עניין מאוד גדול, ההגינות והיושר האינטלקטואלי, בעיקר בשיטות הבנה, זה גדול הסכנות שלה. וכתבו על זה דברים יפים, גם דוקטור חיים סולובייצ'יק כתב על זה דברים יפהפיים, שהוא תיאר את העולם של חסידי אשכנז, שזאת תנועה חסידית פייטיסטית פנימית בעולם של בעלי התוספות, שיש בהם ביקורת מאוד 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 חריפה על כל מיני רשעים שלומדים תורה, שמה שרב חיים סולובייצ'יק קרא שזה בעלי התוספות. ואני אסביר קצת את התופעה ואת הסכנה. קודם דיברנו על הבדל בשיטות ידע והבנה. בשיטת ידע יש איזושהי ערובה מסוימת למקצועיות וגם למחויבות של הלומד לתחום, שצריך לעמול בעמל אינסופי כדי להיות חלק מהשיח הפנימי. מה אתה שווה לפני שלמדת שנים? וזה מגרש את בעלי הגאווה או את אלה שמחפשים פיים, נגיד בצורה פשוטה. אתה מגיע לזה כשאתה בתוך זה ממש. ובשיטות של ההבנה נורא קל לדלג על שלבים, ונורא קל גם להרשים אנשים אחרים מאוד, כן? ויש את בעולם שבעלי התוספות, שזה גם סוג של שיטת הבנה, כי בעיקר הצרפתים, לא האשכנזים. איך זה בנוי השיטה? ואם תאמר ויש לומר, ויש לומר תמיד יש ועוד יש לומר, ואם יש ועוד יש לומר כבר מובנה שמה יש ועוד ועוד יש, והחוכמה היא לחשוב על הקושיה, על הסתירה, ואחרי שיש שתי גמרות, עכשיו מה צריך לעשות? ובשיעור, מה עושים? צריך עכשיו לחשוב על יחס בין שתי גמרות ממוקדות. וזה מסלק את הסכנים מהסיפור, כלומר, להיות מבריק או חריף, זה חלק מהעניין. ופה גם חוזרת, ויש איזה תיאורים מדהימים שם באמצעות ספר חסידים. בדיוק התופעות של הרב הליטאי שקורא קובץ שיעורים, ואז הוא גונב את השיעור ממנו, מכירים את זה? לא, בסדר, אני אספר לך מה זה גם. אתה לא הספקת להכין שיעור, אתה קורא רב אלחונן, אתה קורא רב שמואל רזובסקי, הוא כבר עבד על השיעור, כן? ואתה גונב את השיעור. הספר לי פעם מישהו שלמד באיזו ישיבה חרדית, והוא גילה אחרי שבועיים שהמגיד שיעור אתה כל לוקח בקובץ שיעורים. אז מה הוא עשה? גם הוא התחיל ללמוד קובץ שיעורים לפני השיעור. אז מה קרה בשיעור? לא נעים, זה מה אני יכול להגיד לכם. בסדר, אבל לא, כאילו, בשיטות שמדגישות הבנה ולא ידע, נורא קל לזייף, נורא קל. נורא קל בעולם של תוספות מתואר, מספיק שאתה מחזיק בבית איזה קונטרס של תוספות מישיבה אחרת שאף אחד לא מכיר, ואתה קורא את הקושיות בזה, מפיל את התירוצים, בא לבית מדרש ואתה מפציץ אותם באם תאמר ויש לומר ויש לומר ויש לומר, זה לא אתה בכלל. ועל התופעות האלה התריעו בעלי החסידי האשכנז. ותופעות דומות יש גם בכל שיטת הבנה, שהיא בקלות אפשר להצטרף לשיח שלה, אפשר בקלות להיות שותף. וכאן היכולת להיכנס גם להרשים, היכולת היא מסוכנת, ומכאן ההזרה כאילו הגדולה של הצורך במצפון, הצורך ביושר אינטלקטואלי. ומספרים הפעם, אני לא יודע כמה דברים נכונים, אבל הם ממש יפהפיים כרעיון, שהיו רינונים על רב חיים שהוא לא מתאים להיות סגן ראש ישיבת וולוז'ין, בחור צעיר שהוא חימאי כזה. אז אמרו, יבואו כמה רבנים מהסכנים וישמעו שיעור שלו ויגידו אם מתאים או לא, עשו לו מה שיקרא היום במכללה שיעור מבחן. ובאו אל השיעור שלו, והוא לימד מה שלימד, ובאמצע השיעור מישהו שאל אותו קושייה, הוא חשב רגע, אמר, אתה צודק, פרחת לי את השיעור. הוא אמר, השיעור נגמר, ירד מהבימה והלך. והיו בטוחים שזהו, מי לצורך שיעור כזה, השיעור שלו בתאוריות. והסקנים האלה אמרו, אדם כל כך ישר מבחינה אינטלקטואלית, שיודע שהוא בשיעור מבחן ומסוגל להגיד, טעיתי, הוא ראוי להיות ראש השיעור. טוב, אז נעצור כאן. בפעם הבאה, האמת, אני חושב שנגמור את זה, אבל בעיקר אני רוצה לדבר על היי, בסדר, על הדיבר החמישי. ואני מקווה שנסיים, בסדר, יום אחד.